טוב, אז בואו נלמד, יש לנו עוד סוגיה שננסה בלי נדר לסיים אותה. נסיים אותה, זו שאלה באיזה צורה לסיים אותה. אז התחלנו לפני שבוע את הנושא של המתת חסד, למרות שכמעט לא הגענו לזה. היה דבר אחד שהשארתי כשאלה, שלדעתי מאוד מאוד חשוב, וזה היה השאלה במקרה של רחנין בן טרדיון, איך מצד אחד הוא יכול להגיד שמי שנתן לב נתן חיים לקחת חיים, ואדם אל יכפל בעצמו, ומצד שני הוא יכול להגיד את המשפט לבן אדם שהרג אותו, שהוא יכול להגיד לו באמת כן להוסיף את, את, את האור שם, ולקחת את, את הספוגין של שהיה עליבו. וזה זה היה דוגמה, זה היה מוזר, בגלל שכנראה שהמסקנה שם היה נגד להרשע למה שהוא אמר בהתחלה. על זה אנחנו חייבים באיזשהו שלב להבין. בינתיים, נחזור לזה בלי נדר. אבל בינתיים נגיע לעוד, לעוד כמה מקומות, ובעזרת השם זה יעזור לנו להגיע למסקנה. אז נתחיל פה. גמרא בכתובות עוד אגדה, ופה מדובר בהיום שמת רבי יהודה הנשיא, הוא הבן אדם שפרסם את המשנה. ההוא יום הדנח נפשי דרבי, אותו יום שרבי יהודה הנשיא מת, גזרו רבנן תעניתה. זאת אומרת, הוא עדיין בחיים, אז הם אמרו שחייבים לתענית, הוא בואי רחמי וחייבים להתפלל. אז כמו שלפעמים אנשים גם היום מתפללים, וגם כן פה יש עניין נוספת של התענית. אמרי, אבל יותר מזה, אמרו משפט קצת מוזרה, כל מן דאמר נח נפשי דרבי, כל מי שאומר שזהו, הוא מת, זהו סוף, ידקור בחרב. ירוג את הבן אדם הזה. זהו, אנחנו לא מבטרים, הוא יישאר איתנו בעולם הזה, וככה. סילקה אמתי דרבי לאיגרה. אז היא הסתכלה מהחלון או מהמרפסת, אמרה. אז פה להבין את המצב, היא הייתה שם ביחד עם רבי בבית, וכל החכמים, הרבנים, תלמידים היו בחוץ, מתפללים בחוץ. אמרה, עליונים מבקשים את רבי, ותחתונים מבקשים את רבי. בשמיים רוצים אותו, וגם כן בעולם הזה, למטה, הם רוצים אותו. יהי רצון, אז היא אמרה תפילה, יהי רצון שיחופו תחתונים את עליונים, שאלה פה למטה, בעולם הזה, שהם יצליחו נגד הכוחות בשמיים. כיוון דחזאי כמה זמני דאיו לבית הכיסא וחלת תפילה ומנח לו, וכי מצטער, אמרה, כשאמרה כמה באמת הבן אדם סובל, אז היא אמרה עוד תפילה, תפילה הפוכה. יהי רצון שיחופו עליונים התחתונים, בעזרת השם, שאלו הכוחות בשמיים יצליחו. אז קודם כל יש דבר פה, סוגיה מעניינת לעצמה, וזה העניין של התפילה. האם מותר בכלל להתפלל שבן אדם ימות? האם בכלל מותר להתפלל שיחו אותו לשמיים? אז היא אמרה את התפילה. ולא אבו שטחי רבנו מלבאי רחמי. אבל החכמים לא הפסיקו, לא שתקו מי יגיד את התפילות שלהם. שק לקוזה, הילכה איזשהו דבר, באנגלית את וז, איפה ששמים, אולי זה גם בעברית היום קוזה. אז שקלה קוזה, שדיה מאיגרה, והיא זרקה את זה מהחלון. השתקו מרחמי. באותו שנייה, אם לא יודעו מה הרעש הזה, באותו שנייה הפסיקו להתפלל. ונח נפשי דרבי, והוא מת. אגב, כנראה מה אנחנו לומדים מאותו גמרא, אנחנו לומדים שהתפילות של האנשים עוזרים. שבן אדם היה בדרך הטבע היה צריך למות, עצם עובדה שהם התפללו, זה מה שיחזיק אותו בעולם. אמרה לרבנן לבר כפרה, אמרו לאחד החכמים בר כפרה, זיל, תלך, עיין ותסתכל. עזל, הוא הלך, אשכחי דנח נפשי. אז הוא נכנס אצלו עבורה, שהוא מת. קרי ללבושי והדרי לקרי לאחורי. אז הוא עשה קריאה, אבל הוא כופף את זה לצד השני שלא יראו. פתח ואמר, הוא התחיל ואמר איזושהי דרשה. אגב, הדרשה הזה, לא עלינו, רואים לפעמים על כל מיני קרוזים, במיוחד באזורים של החרדים, הרעילים ומצוקים. אחזו בארון קודש. המלאכים והאנשים אחזו בארון קודש. ניצחו הרעילים את המצוקים. הכוחות, המלאכים, הכוחות של השמיים, הם ניצחו ונשבע ארון קודש. וארון קודש עלה לשמיים. אמר לה, נח נפשי. אז הם שאלו, הוא מת? אמר לה, הוא אתון כמריתו ואנה לא כמינה. אתם אמרתם את זה, אני לא אמרתי את זה. למה הוא פחד להגיד את זה? הם אמרו, כל מי שיקיד שהוא מת, ידקור בסכין. רק אגב, השיטה מקובצת, יש דבר מדהים פה. אני רק אומר את זה כתוספת בגלל שאנחנו כבר פה. ידקור בחרב, מקור שתיים, דאילו הווה ידי בבירה דמיית, אילו אם יהיו במאה אחוז שהוא מת, לא הווה בי רחמי. איך אפשר להתפלל? עלה, דלחי דחית המתם, לא הווה בי למיבי רחמי. אי אפשר להתפלל אחרי בן אדם מת שהוא יחזור. זו תפילה אבסורד. ואהכי אמר דאפילו הוא מית, ואין הוא לא ידע, אבל אם הוא מת ואנחנו לא יודעים שהוא מת, דאבו בוי רחמי, אלא אז אפשר עדיין להתפלל בחזקת שהוא חי, כי היחד לחי בתפילתם, בגלל שזה אפשר להגיד. אז עוד פעם, זה דבר מדהים. השיטה מקובץ מבין את הגמרא, שאסור להתפלל על דבר שזה בלתי אפשרי. אבל דבר שאתה לא יודע שזה בלתי אפשרי, אפשר עדיין להגיד את התפילה הזו, בגלל שזה תפילה אפשרי. אז להגיד שהבן אדם הזה יישאר בעולם הזה, למרות שהוא כבר מת, מותר להגיד את התפילה, אם אני לא יודע שהוא כבר מת. ככה והוא מבין. ועוד פעם אני אומר, מה שמדהים בהגמרה פה, זה שכן יראה התפילות שהם עזרו להחזיק אותו בעולם הזה. אז עכשיו, אחת השאלות, האם היא צדקה? והיא עשתה שני דברים. דבר אחד שהיא עשתה, שהיא אמרה תפילה שימות כבר. למה? בגלל שהוא סבל. דבר שני, היא עשתה מעשה. מהמעשה שלה, היא לחה את הדבר הזה וזרקה את זה לרצפה, ואז הפסיקו להתפלל, ואותו שנייה הוא מת. אז אני יודע שאנחנו עוד פעם נמצאים בעולם של האגדה, אבל בכל זאת יש פה מקום לפחות לשאול את השאלות, ואז בהמשך לראות איך הדברים מסתדרים בסוגיות אחרות. אז לגבי התפילה, רציתי להגיד כמה דברים על התפילה בעצמה. כשאנחנו אומרים, דרך כלל אחרי פסח בימי העומר, שכל הסיפור של תלמיד רבי עקיבא, שמתו בלילה שנגעו כבוד לזה לזה, אז יש לנו כמה גמרות, שזה ראיה, שלא נגעו כבוד לזה וזה, ואחד מהם זה במצב שאחד התלמידים היה, באמת היה חולה. אז בואו נסתכל שם, ואז נתייחס לשאלה של לפחות של התפילה. ומה באמת אנחנו, לאן אנחנו מגיעים עם אותו גמרא? זאת אומרת, מגיעים למה שהייתי אומר, התייחסות רגשית לעניין הזה, עוד לא עניין של המעמדת חסד, אבל עניין רגשית, שאם אפשר להרגיש, נו, יותר טוב שבן אדם מת. או אפילו להגיד תפילה, אולי זה יותר טוב שבן אדם מת. אני יודע שזה כבר לפני המעשה, אבל קודם כל אני רוצה לדון בשאלה הזו. אז במקור שלוש יש גמרא בנדרים. רב חיל בבאי יש לו איקדה כעתי. אמר לו, כך היה מעשה בתלמידי אחד מתלמידי רבי עקיבא, שחלה, ולא נכנסו חכמים לבקרו. אגב, זה גם כן אחת הסוגיות החשובות לגבי המצווה של ביקור חולים. היה אחד התלמידים היה חולה, ואף אחד בא לבקר, לראות מה מצבו. נו, אז מי נכנס? ונכנס רבי עקיבא לבקרו. ובשביל שכיבדו ורבצו לפניו חיה. יש שני גרסאות בגמרא, אם רבי עקיבא בעצמו עשה את כל ה... הוא עשה ספנג'ר שם, והוא עשה כל הניקיון, או בגלל שרבי עקיבא נכנס, אז כבר התלמידים האחרים הבינו שיש פה עניין. אגב, אחד הדברים שלומדים מהגמרא פה, שחלק מן המצווה של ביקור חולים, זה לא סתם להגיע לשם, מה שלומך, אלא זה לטפל בדברים שצריכים לטיפול, ולעזור לבן אדם. פה אמר לי רבי, החייתני, בגלל המעשים שעשית, אתה החזיר אותי לחיים, יצר רבי עקיבא דרש, כל מי שאין מבקר חולים, כאילו שופך דמים. כי את רב דימי, כשרב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר כל המבקר את החולה, אגב זה קצת בעייתי איך לקרוא את הגמרא פה, באיזה צליל פה, איפה יש שאלה ואיפה יש קושיה ואיפה יש תשובה, אז אני אקרא את זה איך שאני מבין את זה. מרבדימי אמר, כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה. וכל שאין המבקר את החולה גורם לו שימות. מה הגרמה? מה הכוונה? אילם, הכל מבקר את החולה מבקש לו רחמים שיחיה. אם אתם רוצים להגיד שמי שבבקר את החולה גם מתפלל עליו, וזה מה שגורם לו לחיות. וכל שאין מבקר את החולה מבקש לו שימות. שימות צריך עדייתך. באמת אתם רוצים להגיד שאפשר לבקש שהבן אדם שלא מגיע מתפלל שהוא ימות, אלא כל שאין מבקר חולה, אין מבקש אליו רחמים לא שייך ולא ימות. מי שלא מגיע לא מתפלל לזה ולא לזה, וזאת אומרת שיש ערך פה להגיע להתפלל, אבל הגמרא פה השאיר איזשהו, זה באמת היה לא ברור ב-100% מה היה הכוונה פה, בגלל גם היה קושיה בתוך הקושיה, האם באמת אפשר להתפלל שימות? ואני לא יודע איך להבין את הגמרא, זאת אומרת, האם הגמרא משאיר את זה, שלא, זה לא יחב ולא ימות, זה בן אדם עושה כלום. הרן, ואגב, במסכת נדרים אין רשי, רן זה מה שיש לנו. אז הרן פה מפרש, אין מבקש לברחם לא שיחב ולא שימות, נראה בעיניי, נראה לי, דוחי כמר, ככה צריכים להבין את זה, פעמים שצריך לבקש רחמים על החולה שימות. לפעמים, באמת צריכים להתפלל שבן אדם ימות. ואז עכשיו הוא נותן דוגמאות, כגון, אז עכשיו גם כן צריכים לדעת אם זה כגון, זה דוגמה, או רק במצב הזה, כגון, שמצטער החולה בחולה, באמת יש לו צער הרבה, שמצטער החולה בחולה הרבה, יש לבן אדם הרבה צער, ואי אפשר לו שיחיה. אז הבן אדם הזה, זה לא יכול להיות שיחזור לעצמו, אז במצבים האלה, אז חולה סופני שסובל. זה מה שרן אומר. כי דאמרינן, מאיפה הוא רואה את זה, בגלל שפה עוד פעם, בגלל פה לא היה כל כך ברור, מעמתי דרבי, מהשפחה של רבי. בפרק נושא כתובות, כתובתל, דכיוון דחזי עמתי דרבי, דעל כמה זמנים לבית הכיסא, וענך תבילין, וכם מצטער, אומר יהי רצון שיחפו עליונים מתחתנים, כלומר, דלימות רבי, אז אנחנו עם שהיא התפללה. אגב, זה מאוד מעניין. הוא הופך את עמתי דרבי, זאת אומרת, מי שעבדה, מי שעבדה בבית של רבי, הופכה אותה להיות הדוגמה, לפסוק הלכה כמוה. ומשום הכי כאמר דמבקר חולה מועילו בתפילתו, זאת אומרת, עוזרים כשבן אדם בא לבקר, בגלל שמבקרים רואים מה מצבו, לפעמים צריכים לראות את הבן אדם החולה ולהתפלל שיחיה, ולפעמים צריכים להתפלל שימות. הול בתפילה אפילו לחיות, מפני שהיא תפילה יותר מועלת, ומי שאינו מבקר אין צריך לומר שאינו מועילו לחיות, אלא אפילו היכה דאיקה להנאה במיטה, אפילו אותו זוטרתי אינו מהנהו. זאת אומרת שמי שלא מגיע לבקר חולה, אז הוא לא יודע, הוא לא מתפלל, הוא לא תעניין, והוא לא עוזר לו בכלל. אגב, לפי הרן הזה, המסקנה, לפי הרן, ככה הוא מבין את הגמרא פה, ויש לו הוכחה מהגמרא השני, שמותר להתפלל לבן אדם שימות. זהו, זה המסקנה. אני יכול לראות לכם תשובה של רב משה פיינשטיין, הוא לא יכול לקבל את זה. מאוד 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 קשה לו לקבל את זה. אם אתם שואלים אותי את ההיגיון שלי, יש פה גמרא שנראה לי שאומר את זה. יש עוד גמרא שככה זה קרה. הגמרא שאומר את זה פה. פה כתוב שמי שלא מבקר את החולה לא מתפלל ככה ולא מתפלל ככה. ככה זה נראה. יש אחד הראשונים שאומרים, מותר להתפלל תפילה כזו. אז כן נראה שזה דבר מותר. אגב, לפני שאני אמשיך להביא קצת יותר מרב משה, אני הייתי אומר שבכל זאת אולי זו תפילה לא ראויה. אני לא אומר אסור, אני אומר לא ראויה. אולי התפילה הכי ראויה זה להגיד, נכון, זה בדיוק מה שכתבת. אולי התפילה הכי ראויה להגיד, להתפלל שידי הקדוש ברוך הוא רחמים על הבן אדם. אז הקדוש ברוך הוא כבר יכול להחליט מה לעשות עם הרחמים הזה. האם הרחמים האלה שבאמת יהיה לו רפואה שלמה, או הרחמים האלה שידאוג שלא יהיה יותר סבל. ולמה אני צריך להיכנס לעניין הזה? אבל בכל זאת, אם מישהו שואל אותי שאלה, בדיוק כמו שארן הציג, יש בן אדם שהוא סופני, והוא בן אדם שסובל. אני רוצה שלא יהיה יותר סבל. מותר לי להתפלל שהוא ימות? נראה לי שהמסקנה של הגמרא, וזה ככה רן אומר, וככה האורך השולחן פוסק להלכה, כן, מותר להגיד תפילה כזו. עוד פעם אני אומר שאולי לא ראוי להיכנס לזה, אבל לפעמים יש עניין רגשי. בן אדם רוצה להגיד איזושהי תפילה, ככה זה יוצא מהלב שלו. רוצים להגיד תפילה, אז מה אני יכול? אני לא יכול להגיד שקר. מותר להגיד את זה, למרות שזה היה מאוד מאוד קשה לרב משה להסכים עם זה, כי נראה שזה ממש הפריע לו. אבל אני רוצה להראות לאיזה מרחק הוא הגיע. זה מה שמעניין פה, כדי באמת להתרחק מזה. הבאתי את כל זה או לא הבאתי את כל זה? אז עוד פעם אני אומר, לא, אולי לא הבאתי את האורך השולחן, האורך השולחן פוסק פה, ממש פוסק כמו הרן. וזה מובן, זה מובן למה הוא פסק ככה. שנייה, לא הבאתי את זה, בסדר. טוב, מה רב משה כותב פה? כן, רציתי את זה 12. בניין תפילה על חולה שימות, וגם העיר כבוד תורתו, שיש לבאר יותר ראיה מאמתי דרבי, בעניין מניעה מתפילה, וכאין שערן, נכון, מרן הזכיר, למה שהזכירו מזה לעניין מניעה מליתן רפואה, ובוודא ראיה גדולה היא מאמתי דרבי, אז הוא אוהב את הראיה, כיוון שהייתה תפילתה מקובלת, ועדיף מגדולי תורה, שלא ברור קבלת תפילתן. אני לא יכול, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי עכשיו, הוא ממש ממציא את זה. הוא אומר שהתפילה שלה התקבלה יותר מכל גדולי דור. זה לא נכון. זה לא מה שכתוב בגמרא. כתוב בגמרא שהיא אמרה תפילה שלה ולא קיבלה את התפילה שלה, אז היא עשתה מעשה. אז היא זרקה את העניין הזה כדי להפסיק אותה מתפילה. פשוט המשפט הזה בתשובה, סליחה שאני אומר את זה, זה לא נכון. ולאיניש כרבחיר בן דוסה, וכדומה שתפילתה מקובל, יעשו כפסק הרן. שאם אין תפילתו מקובלת, ידוע לו שאי אפשר לו שוב לחיות, שאז צריכים אלו אינשי להתפלל כשיש לכל יסור למיטה. מה הוא אמר פה? הוא אמר רק גדולי הדור, אנשים שדרך כלל הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתן, ככה רב חנינא מנדוסה, אם הם התפללו קודם שהבן אדם יחיה, והקדוש ברוך הוא לא קיבל את התפילה הזו, אז זאת אומרת, זה סימן מן השמיים שימות, אז מותר להתפלל לשמות. אז רב משה פה קיבל את הרן וקיבל את הראיה של הרן, אבל צמצם את המעשה רק לגדולי הדור, והוא הופך עמתי דרבי לאחד גדולי הדור יותר גדול מכל האנשים בחוץ. ושוב אני אומר, זה פשוט לא מה שכתוב בגמרא. ואז אולי חשוב מה שמשיך להגיד פה, כתוב הרן, שפעמים צריך להתפלל לשמות כשהוא טוב לחולה. והוא רק בקהי גבנה שלא נתקבלו תפילות דרבנן. שלאנשי דורותינו לא שייך זה. אפילו לגדלי תורה, אלא אולי ליחידים שלא ידוע לנו מהם. אז רב משה אמר בסופו של דבר, ואין אנשים בדור שלנו ברמה כזו. אז אגב, זה גם כן אמירה מאוד מעניינת, וסליחה שאני אומר את זה, לכל אלה שאומרים על עצמם, או החסידים שלהם אומרים, יש לי כוח כזה, אני נותן ברכה, וזה עובד, וככה, וכל הבבות שמקבלים את כרטיס אשראי וכו', אז רב משה אמר לפחות, שאני לא מכיר בן אדם בדור שלנו, ברמה כזו שיכול להיות התפילות שלו מתקבלות כאלה. שזה גם כן, אני חושב, אמירה סוציולוגית והיסטורית מאוד מעניינת, אבל עכשיו אם אני צריך להגיע למסקנה, לפסוק כמו רב משה שמצמצם את העניין הזה, או לפסוק כהרן או כאורך השולחן, שקוראים את הגמרא כמו מה שכתוב שם, אז אני לא יודע, אני לא מבין את רב משה, אבל בכל זאת, לעניין שלא לא מה שמותר ואסור. מבחינתי, מותר להתפלל שבן אדם ימות. אגב, לא ראוי לעשות את זה מי שלקח את החנייה שלכם, או ככה וככה, שיתפלל שימות. אני יודע, לפעמים יש הרבה רצון במקומים מאוד כאלה, שאנחנו רוצים להתפלל לכל מיני אנשים. להפך, שיהיה בריא, אנחנו אומרים, מה שהפך אנחנו אומרים, לא ככה. אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים שעמתי דרבי התפללה שימות, אנחנו רואים שהרן פסק ככה מהגמרא בנדרים, אבל בכל זאת יכול להיות שלא ראוי. אגב, רק לסכם את הנקודה הזו, הרמב"ן סובר שחלק מן המצווה, מהגמרא שלנו, בין הנדרים, שחלק מן המצווה שביקור חולים, חלק אחד, זה לדאוג שבן אדם מקבל את כל מה שצריך. חלק שני של מצווה ביקור חולים, זה להתפלל על הבן אדם. פשוט זה חלק מן המצווה, שצריכים להתפלל, שיהיה לבן הרפואה שלמה. וכנראה שאנחנו לוקחים את התפילות של כל אחד ואחד, ברצינות, ולא כמו שרב משה אמר, לא, זה רק צדיקי הדור וכו' וכו', ונשאיר את זה ככה. עכשיו, נגיע הרבה יותר לעניין שלנו. קודם כל, אנחנו צריכים ללמוד מילה. לא שאני אלמד אתכם עברית, חס ושלום, אלא מושג הלכתי. יש משהו הלכה שנקרא גוסס. גוסס זה בן אדם בתהליך של מוות. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שבן אדם גוסס כמה שנים. לא. גוסס זה תהליך של מוות עכשיו. זאת אומרת, זה הבן אדם שכמעט לקח את הנשימה האחרונה ולא יכול לנשום, ואז ימות. כמה זמן יכול להיות גוסס, זה שאלה מעניינת. לפי ההלכה, גוסס הוא חי, ואם אתה עושה מעשה כדי שהגוסס ימות, זה רצח. אז זאת אומרת שבן אדם ממש שם כמעט בסוף חייו, אבל עדיין נחשב כחיים. יש בעיה כללית היום, שבבחינת ההלכה אסור אפילו לנגוע בבן אדם של גוסס, אבל היום הרפואה שלנו יודע איך לטפל בגוסס. יכול להיות שבן אדם היה גוסס, באמת על סף מוות, אבל יש לנו כל מיני כלים להחזיר אותו לחיים, ואז להגיד, לא, הוא גוסס, אסור לנגוע בבן אדם הזה. זה פשוט, אי אפשר להגיד את זה היום. יש יותר מדי אנשים שחזרו בגלל שטיפלו בגוסס, אבל בכל זאת, יש מושג הלכתית, ועל זה אני אומר שצריכים להכיר את המושג שזה גוסס. טוב. עכשיו השאלה. יש בן אדם גוסס. הוא לוקח את הנשימה האחרונה שלו. זה באמת שאלה ששאלו לפני 600 שנה, אפילו קצת יותר. איזה 700-800 שנה. שאלו את השאלה הזה. בן אדם גוסס. לוקח נשימה, ואז הפסיק לנשום, ובחוץ, הבית, יש איזשהו חוטב עצים, שעושה רעש. הבן אדם הזה פותח את עיניו. עוד פעם, לוקח הנשימה האחרונה שלו, מפסיק, ועוד פעם, יש רעש, ועוד פעם הוא התעורר. אז אנחנו שרואים את המצב הזה, מה אנחנו עושים? יש שלוש אפשרויות, לפחות לפי אני ידעתי, יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, להגיד לו, תמשיך, תמשיך, תמשיך. אתה מחזיק את הבן אדם הזה בעולם הבא. בעולם הזה, סליחה. ויכול להיות שמצידנו, שאנחנו מבינים שהערך של החיים ביהדות, הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, זה להחזיק את הבן אדם הזה בעולם הזה. מצד שני, יש עוד אפשרות, ואפשרות השנייה, להגיד לו, תפסיק, תיתן לבן אדם למות. תפסיק, אל תעשה רעש. יש בן אדם שמנסה למות פה בפנים. מספיק. גם כן יש אפשרות שאנחנו לא נשחק את האלוקים, ואנחנו לא נגיד כן, לא נגיד לא, ואנחנו נעמוד בצד, ואנחנו נסתכל, וכל אחד יעשה את מה שהוא יעשה. אז בבחינת ההלכה, מה עדיף במקרה כזה? זה שאלה אגב. אני יודע, יכול להיות שלא זהיתם שאני שואל שאלה. זה שאלה. אז מה חושבים? מה עושים במצב כזה? טוב, אז כנראה שאני עונה, נו.
אני הייתי אומרת להמשיך להכות, אבל אני לא יודעת אם זו דעת ההלכה, אולי להתפלל.
אז להתפלל שהוא ימשיך לעשות רעש. אז יהיה...
הייתי אומרת שימשיך להכות.
כן. כן. אני מקווה לפחות שאתם מבינים שפה יש שאלה מעניינת. בגלל...
חשמל
נגיד
שנותנים, שזה גם משהו שיכול כאילו להוציא
אנשים כאילו מתרדמת כזה. יש התעופפויות שכאילו עושים להם כאלה היום. נראה לי שזה כן להלכה, לא? כן, אבל... הפעילות של הלב היא חשמלית. מונעת על ידי... כן. אני אומר... אצלנו, לא בדיוק אצלנו, אבל בן בגיל 20 ותשע. ויש לו בחור שהיה שותף חדר שלו, שמת לפני יומיים. פשוט היה לו בעיות לב, וכנראה היה לו התקף לב, גיל 10 גם כן, גיל 29. והוא מת, והבן שלי גם מיד הוא התקשר, תתפלל, אז הביאו אנשים, עבדו עליו 45 דקות, נכון, עם כל מיני מכשירים כדי להחזיר אותו, אבל זה לא עבד. והוא היה אצלי ביום רביעי, הוא היה פה, הוא בא לבקר. ולא, זה היה דבר ממש, ממש טרגדיה. אבל נכון, את בעצם שואל שאלה, בן אדם יש לו כיף לב, להגיד, נו, אסור לנגוע, הוא גוסס, אסור לנגוע, אבל אומר, לא, זה מה שרמזתי לפני כן. ברפואה שלנו היום, יש לנו הרבה יותר יכולת כדי להחזיר אנשים במצבים כאלה, אז להפך, אני הייתי אומר, יש לנו יכולת להחזיר בן אדם, אבל זה לא בדיוק הנקודה פה. פה מדובר במקרה אחר. פה מדובר, אז במקרה שבן אדם, אני לא מחזיר אותו לחיים, אני גורם למצב שבן אדם הזה לא ימות. ואם זה בדיוק אותו דבר, או זה לא אותו דבר. נכון, נכון. מה שאליאנה כתבה זה באמת השאלה, אבל בואו נסתכל בספר, שזה ספר ידוע, שנקרא ספר החסידים. ספר חסידים אין שום קשר עם הבעל שם טוב, אין שום קשר עם חסידים שידוע לנו. זה ספר מרב יהודה חסיד, עוד פעם לפני איזה 800 שנה. יש הרבה דברים בספר הזה שזה לא הלכה. יש הרבה מנהגים שזה במפורש לא המנהגים שלנו. רק לדוגמה, אם שמעתם פעם על עניין שאסור להתחתן עם בחור עם אותו שם של אבא. נכון, זה כתוב בספר חסידים. זה אסור? יש הרבה שעשו את זה. זה לא אסור, אבל זה בספר חסידים אומר שזה לא ראוי לעשות. בסדר? אז הוא באמת כתב את זה כצוואה למשפחה שלו, אבל היו כל מיני אנשים שחשבו שהוא צדיק, וכל מה שכתוב שהם צריכים לעשות, בגלל שזה יביא מזל לא טוב. אני ציטטתי את פרופסור חיים סולובייצ'יק לפני שבוע, והוא פעם אמר שחבל שבספר חסידים לא כתב שצריכים לשמור את עשרת הדיברות, בגלל שזה יביא מזל רע. הם לא עושים את זה, בגלל שיש לאנשים לפעמים לוקחים את כל מיני דברים של סקולות בצורה יותר רצינית, מה שאנחנו לוקחים את דברי אלוקים חיים. בכל זאת, בואו נסתכל בספר חסידים. יש לו פה בדיוק את המצב הזה, ויש לו דעה. זה נמצא במקור שבע. אין גורמין לאדם שלא ימות מהירה. אני מקווה שאתם אהבתם את הניסוח פה. אין גורמין לאדם שלא ימות מהירה. אסור לעשות דבר שיגרום לבן אדם שלא ימות. כגון, שיחד גוסס, ויחד קרוב לאותו בית חוטב עצים, ואין הנשמה יכולה לצאת, מסירים החוטב משם. אז בואו, אנחנו חייבים לעצור שנייה. אז השאלה שלנו, כשאני הצגתי את זה, אני ראיתי לפחות שלוש אפשרויות. אפשרות אחת היה להגיד לו להמשיך, אפשרות אחת לא לעשות שום דבר. ופה הוא אומר את העניין הזה, לא, אסור לעשות מעשה שבן אדם לא ימות. בן אדם יש לו זכות למות ולעשות כל מיני פעולות כדי להחזיק בן אדם בעולם הזה, לא עושים. אז עכשיו, אם אני צריך לשאול שאלה, נו, איפה אנחנו רואים דבר כזה? יש ראיה כזה? יש גמרא כזו? כן, יש גמרא כזו. איזה גמרא? אמתי דרבי. מה היא ראה? היא ראתה שכל התפילות שלהם לא עוזרים לבן אדם לחזור לעצמו, אלא מה שהתפילות שלהם עושים, למרות שכל הסוגיה שם זה רוחני, מה התפילות שלהם עשו? הם גמרו שהבן אדם יסבול יותר, אז מה היא עשתה? בסדר, היא אמרה תפילה שלה, שלדעתי זה לא עניין המרכזי, אבל היא עשתה עוד דבר. היא לחה את הכוזה הזה וזרקה את זה למטה, כשזרקה את זה למטה, הם הפסיקו להתפלל. זה היה מותר לה לעשות או אסור לעשות. זאת אומרת, היא הבינה שהתפילות שלהם לא מביאים לו רפואה שלמה, אלא גורמים לבן אדם לסבול יותר, ולא נותנים להנשמה לעלות מעלה, אז היא חשבה שמותר לה לעשות המעשה כדי להפסיק את התפילות שלהם, ופה אנחנו רואים שאחד הראשונים, הספר החסידים, מביאים, הוא מביא, אני לא רוצה להגיד בדיוק את הדוגמה, ואני גם כן לא רוצה להגיד שזה ממש מובן מאליו כל התוצאות ממה שהוא אמר. אפילו להבין את המשפט הבא שלו לא יהיה כל כך פשוט, אבל בואו נסתכל באמת במשפט הבא שלו, ובעזרת השם להבין. עוד פעם, אולי נחזור אחורה קודם כאן. במקור 6, הגוסס הוא חי לכל דבר. במקור 6, מסכת שמחות עוד פעם. הוא חי לכל דבר עד שעה שימות. בלוח הדלת, אין מזיזין אותו, אי אפשר לנגוע אפילו בגוסס. אבל שוב אני אומר, בעולם שלנו צריכים להיזהר קצת על המשפט הזה. הלוח הדלת, אין מצמנת עיניו, ונוגע בו מזיזו, הרי זה שופך דמים. רב מאיר היה מושלו לנר, למשל, לנר שהוא מטפטף, כיוון שנגע בו אדם מיד קיבל, כך כל המעצים את עינו הגוסס, מעלין עליו כאילו הוא שומט את נשמתו. אז מה שעשו לנגוע בו? במקור 7, עוד פעם הספר חסידים, עכשיו מההתחלה עד הסוף, אין גורמים לאדם שלא ימות במהירה, כגון שהיה אדם אחד גוסס, ואחד קרב לאותו בית, בית חוטב עצים, ואין אנשים יכול לצאת, מסירים החוטב משם, ואין משימים מלח על לשונו כדי שלא ימות. המלח זה דבר שנותן קצת חריפות, וזה יפריע לבן אדם, אז בגלל זה אולי הוא לא ימות. ואם גוסס ואומר אין יכול למות, עד שיסימו במקום אחר, אל יזיזו משם. זאת אומרת, פה אני חושב, באמת, למרות שאולי זה לא כל כך מובן, שהוא עקבי, הוא אומר, אסור לנגוע בגוסס, אבל אם יש דבר שמפריע לגוסס, אז צריכים להסיר את זה משם. אגב, היה יותר מעניין לגבי המלח. מה אם יש מלח על הלשון, אם אפשר להסיר את זה. זאת אומרת, אם יש מקום אולי להגיד שההבדל בין הדבר הראשון, החוטב עצים, בגלל שהוא חוץ לבית, אבל המלח על לשונו זה על לשון, אבל בכל זאת אומר, אין משימים מלח על לשונו כדי שלא ימות, אז הוא אומר, באמת אסור לעשות מעשה שבן אדם לא ימות. תן לבן אדם למות. אל תעשה דבר. שוב, יש הבדל, וזה הבדל מאוד דק, להחזיר לבן אדם בריאות בין המצב לעושה מעשה שלא ייתן לבן אדם למות. הרמב"ן סבר שכל עניין של רפואה, עוד פעם רמב"ן, כל עניין של רפואה, זה לא פעם ראשונה שמצטט את זה, זה נובע מהמצווה של השבת אבידה. אז אם אתה יכול להחזיר לו את הרפואה, להחזיר לו את החיים, להחזיר לו, אז זה דבר אחד. אבל אם אתה רק גורם למצב שבן אדם לא ימות, אז איזה מעשה עשיתם פה? מה, 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 מה העניין פה? אז עוד פעם אני מקווה שזה לא כל כך פשוט. אז הספר, אז קודם כל יש לנו בסדר, איזשהו מקום בספר חסידים. אבל אם אנחנו מסתכלים בשולחן ערוך, זה מקור 8, זה יורדיה, סימן שין למתד, שפה הגוסס חי לכל דבר, ממש יש עניין, סוגיה זה, אז מגיעים לרמה, והוא מביא כמה דברים שאני לא רוצה להיכנס לכל דבר, וכן אסור לגרום למת שימות מהירה. אסור לעשות מעשה שבן אדם ימות. כגון, מי שגוסס זמן ארוך ולא יכול להיפרד, אסור לשמי את הקר והכסף מתחתיו, מכוח שאומרים, זה ספרה, אומרים שזה אמיתי, שיש נוצות מקצת עופות שגורם זה, וכן לא יזיזנו ממקומו. ושוב, כל עניין הזה צריכים לשאול מה הקשר. וכן אסור לשום מפתחות בית הכנסת תחת ראשו. מה הקשר? מה הקשר של, יש לי פה, המפתח של הבית כנסת, יש לי בידיים שלי. מה הקשר של המפתחות של בית כנסת? הם האמינו שיש בהם מגיקה, שיש כוח עליון למפתח של בית כנסת, זה יכול לעשות כל מיני ניסים ונפלאות, כדי שיפרד. אסור, אבל פה כל זה, מה שקראנו עד עכשיו, זה נובע מהנקודה שאסור להזיז, גוסס. אבל אם יש שם דבר שגורם עיכוב יציאת הנפש, כגון שיש סמוך לאותו בית כל דופק, כגון חוטב עצים, עוד פעם, זה דוגמה, כגון חוטב עצים, או שיש מלח על לשונו, ואילו מעקבים יציאת הנפש, עכשיו זה דוגמה הפוכה של הסיפה חסידים, מותר להסירו משם. אז יש דבר שגורם לבן אדם שלא יכול, דאין בזה מעשה כלל, אלא שמסיר המונע. אגב, הלשון של הדרכי משה, שזה גם כן הרמה, בפירוש של התור, זה יותר חזק, שם הוא אומר, זה אסור כגון לחוטב עצים, שם כדי שתעכב הנשמה, או משים מלאך הלשון שלא ימות מהירה, ודאי אסור. אז כל מיני דברים שלא מביא ל... עכשיו אני רוצה אולי להסביר את זה בצורה קצת הפוכה. כל דבר שלא מביא את החיים לבן אדם, אלא גורם שלא ימות, זה נחשב כדבר אסור לפי מה שהרמב"ם מביא, ואנחנו רואים בפשטות שהוא פוסק כמו הספר חסידים, וכמו עמתי דרבי. אז היא הפכה להיות באמת הגיבורה של היום. כן, העניין הזה לנתק מהנשמה, זה באמת השאלה. וזה אני רציתי להגיע. אבל בסדר, אז נתחיל עם זה עכשיו. זה באמת תלוי על הרבה הרבה דברים, הרבה הרבה גורמים. ואנחנו היום רק נגיע למצב שנבין אולי קצת את הרקע, ותסלחו לי, אבל לא נגיע למצב שכל אחד פה יפסקו בהלכות כאלה. אז אני אומר, אני מצטער. עדיין צריכים לפעמים להבין את כל הפרטים פה. בגלל כל מה שלימדתי היום, בהחלט יש רבנים שיפסקו להלכה שאפשר לנתק בן אדם מהנשמה. למה הם יהיו אומרים? הנשמה זה לא נותן חיים, זה רק גורם למצב שבן אדם לא יכול למות. יש רבנים שלא מבינים את זה ככה, הם רואים שאחרי הוא כבר במכשיר, המכשיר זה האוויר של בן אדם, אסור לקחת מבן אדם את האוויר. אז אני אומר, בנקודה הזה, אין הסכמה בין הפוסקים, יש פה מחלוקת מאוד מאוד רציני, ובגלל זה אני לא רציתי להיכנס יותר מדי בשאלה. אבל, בואו ניכנס לכמה מצבים. מה שאמרתי לפני כן על בן אדם, שי היה שם שלו, ששי שהיה בגיל 29, והיה לו, איך קוראים לזה? פייסמקר, קצב לב? ככה זה נקרא? היה לו. אז... כן, אז כנראה, אולי, אני לא יודע, אבל אולי זה נכשל, וכל הסיפור יצריך להביא אותו לבית חולים, לעשות איזשהו טיפול, לתת לו איזשהו הנשמה, אולי הוא זקוק ללב חדש, הוא זקוק פשוט להחליף את המכשיר, וזה היה נותן לו עוד 50 שנה. אז מאוד קשה לי להגיב למצב זה, בן אדם גוסס, אל תעשה שום דבר. בגלל כאשר יש אפשרות להביא לבן אדם למצב יותר יציב, כדי לטפל ולצאת מהקריזה הזו, בן אדם שמקבל התקף לב, עוד כמה דברים, שבץ ועוד כמה דברים, 24 שעות הראשונים, צריכים להביא לבן אדם שהכל יתייצב, ואז יש סיכוי לטווח ארוך שבן אדם גם יחזור לעצמו. אז אני לא יכול להגיד שכל מצב ומצב, זה בדיוק עושה, אז אסור לנגוע. אי אפשר להגיד את זה. אפשר להסתכל בטווח ארוך. יכול להיות שוב שהדין גוסס לא כל כך שייך בעולם שלנו, אלא במקרים מסוימים. ואני אגדיר את זה אפילו יותר. בן אדם שאפשר להחזיר אותו, עוד פעם, אני אוהב את הרמב"ן הזה, שאפשר להחזיר לו את החיים שלו, השבת אבידה, ואין השבת אבידה כזו, אפשר להחזיר לו את החיים, אז אני כבר מתעלם מן השאלה הזו כשהוא גוסס. עצם עובדה שאני עושה מעשה, אני מחזיר לו את החיים. מצד שני, ולהפך, גוסס, מה הבעיה? אני יכול לעשות אפילו דבר הכי הכי קטן, אז אני ארוג אותו, זה להפך. אני יכול לעשות דבר גדול. אפשר לקחת את המכשירים שאמרנו לפני כן, לשים את זה על הלב כדי להחזיר בן אדם לחיים. וזה בוודאי זה מותר. יש מה, ועכשיו תעזרו לי עוד פעם, יש משהו שבאנגלית זה נקרא DNR. DNR זה Do Not Resuscitate. זה הוראה שהבן אדם או משפחה נותן לבית חולים או בכלל לבן אדם אומר, אני לא רוצה שישמשו, אתם יודעים איך לתרגם את זה? Do not resuscitate. Ani lo rotze she'abet chulim or rofe or ambulance yishtamshu be'ezeshu davar lo tiv'i lachzir oti limatzav she'ani lo metefked. Ha'im lefi halacha mutar lagid davar kaze? Ledati mamash lo lasot achia. Lefi dat shli mamash mutar lasot et zeh. Aval od pam ben adam begil esrim ani lo yeti rotze lagid et zeh. Ulai ben adam bimatzav briuti acheret. So, bona lech lematzav acher. In New York lefachot, im ambulance magia leben adam, lo mishana eiza matzav unimtza. Ambulance magia, chayavim laavod al ha gufa reva sha'a. Zad lefi achok. Tzuchim laavod al gufa kidei lasot ezushu masa. Yesh matzavim, ben adam kfar met. Vma ta yachol lasot, achari 10 dakot, ta yachol lachzir et adofek. Yachol liyot, sh'az haya nezik atzum, בנזק מוחי. אז בסדר. אז בואו נגיד שבן אדם במצב מאוד מאוד קשה רפואי. והוא בסדר, הוא מת. אבל אני יכול להחזיר את הדופק, ואני יכול להחזיר לו חיים, אבל חיים בלי שום איכות חיים. האם אני חייב בהלכה להחזיר את הבן אדם הזה? אז אני מקווה שממה שלמדנו מהספר חסידים, לא בכל מצב אני צריך להחזיק בן אדם בעולם הזה. מה שלמדנו מעמתי דרבי, לא בכל מצב אני צריך לעשות מעשה כדי להחזיק בן אדם בחיים. ושוב, אני לא רוצה להגיד שהסוגיה הזו מאוד פשוטה, וכל מסקנה אני מבין מאליו, זה מובן מאליו. להפך, יש מצבים מאוד מאוד קשים, אבל לפחות, אולי זה החידוש בשבילנו היום, לפחות שראינו שיש מצבים, אני לא צריך להחזיק את הבן אדם בכל מצב, בכל מחיר. ורבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא, עוד פעם, בעל המשנה, והחכמים היו מוכנים, לא רוצה להגיד פשוטו, כמשמעו להרוג את בן אדם, כמעט להרוג בן אדם שיגיד שהוא מת, שזהו, זה סוף העניין, אי אפשר. הם סברו שאי אפשר, אסור לנו לתת לו ללכת לעולם הבא, אנחנו צריכים את רבי פה. איך אפשר להיות עולם בלי רבי? אבל בכל זאת, עמתי את הרבי החליטה, זה לא נכון, אתם לא עוזרים לו, הבן אדם סובל, יש לו את הסבל הזה, והבן אדם הזה, זה דבר אכזרי מה שאתם עושים, כשאתם ממשיכים להתפלל, והיא עשתה מעשה. עם כל זה עכשיו, אני רוצה לחזור לרבי חנין בן טרדיון, אמרתי שאני אחזור לזה. עם כל מה שלמדנו היום, אני מקווה שתבינו ששם זה יותר מסובך. מה מסובך שם? שם היה כמה שלבים. שלב אחד, הם אמרו לו, תפתח את הפה. זה אסור. אסור לי לעשות מעשה, אפילו גוסס לעשות מעשה, כדי לקצר את החיים. אסור לי לעשות את זה. אבל אחרי זה, מי שהרג אותו, אמר לו שהוא יעשה שני דברים. מה היו השני דברים הוא אמר? אחד, היה את הצמר הזה שרואה במים על ליבו להסיר את זה. זה היה מותר או אסור להסיר את הדבר הזה. יש שאלה מאוד פשוטה. זה נותן חיים או זה גורם למצב שיוצר צער ולא נותן לו למות? אז מה התשובה? לא שזה מזרז את המוות. זה נותן לו חיים או זה מפריע לו למות? נכון, עוד פעם, אני מסכים שההבדל פה דק, אבל עוד פעם אני צריך לשאול את השאלה הזו. האם הדבר הזה נותן לו חיים, או מביא אותו למצב שהוא לא יכול למות? האם זה יותר דומה... נכון, האם זה יותר דומה לחוטב עצים, שזה לא נותן לו חיים, זה פשוט גורם למצב שהוא לא ימות? על זה מה אמרנו? שצריכים להגיד לו להפסיק. ומה אמרנו? אסור לשים את המלח על הלשון, ככה כתוב. אז אם ככה, כשהבן התליין אמר לו, אני אסיר את זה, לדעתי זה היה מובן שזה מותר, ולהפך, אולי זה עוד ראיה שזה מותר. אבל מה הבעיה פה? הוא גם כן אמר לו, אני אעשה עוד מעשה. שלגבי האש, הוא אמר שאני אשים יותר אש. נכון? אנחנו זוכרים את הלשון של הגמרא. בואו נסתכל עוד פעם. בגמרא, ואז נראה שעדיין יש לנו קצת בעיה שצריכים להבין. בואו נחזור למקרה הזה. כן. חלק מן הבעיה, אמר להם מוטב שאלן מי שנתנה ויכבול הוא בעצמו, מקור, מקור שלוש. אמר לו קלסטנורי, רבי, אם אני מרבה עליך בשלהבת, זה אני לא יודע איך אפשר להתיר, ונוטל סבוגים של צמא מעל לבך, זה אני חושב שמותר לעשות. אתה מבין לו מבא, אמר לו, הן, כן. אז איך הוא ית... אז זאת אומרת, אני מוכן להפריד בין שני הדברים, אני חושב זה בדיוק השאלה שלנו, שמצד אחד, להרבות את השלהבת, זה נראה לי שזה אסור. אבל נטל סופקין של צמר, נראה לי שזה מותר. אז כדי לענות על השאלה הזו, אני רוצה להביא לכם סיפור. יש בעיה בסיפור הזה, יש כמה בעיות, אבל אחת הבעיות בסיפור שזה מעניין, ורק תזכרו את הסיפור הזה ולא תזכרו שום דבר אחר. אז גל, זה רונלד אופיס, התאבד או נרצח, מקור 15. רואים את זה? בסדר, מי רוצה לקרוא? תן לי קצת מנוחה. נו? תודה, ממש תודה. איזה ציון את רוצה? רק תגידי. בסדר, מצוין, יאללה.
טוב, רונלד אופוס התאבד ונרצח. ב-23
למרץ
1994, המכון הרפואי בדק את גופתו של רונלד אופוס וסיכם שסיבת המוות הייתה פגיעת כדור מרובה צייד בראש. מר אופוס קפץ מגג בניין בין 10 קומות מתוך כוונה להתאבד. הוא השאיר מכתב ממנו ניתן היה ללמוד על רצונו להתאבד עקב דיכאון עמוק. בית שחלף על פני הקומה התשיעית בדרכו למטה, חייו הופרעו על ידי קליע מרובי צייד שחלפו דרך החלון והרגו אותו במקום. לא היורה ולא הנופל היו מודעים לרשת ביטחון שהותקנה בדיוק מתחת לקומה השמינית לצורך ביטחונם של עובדי בניין שעבדו במקום. ולעובדה שרונלד אופוס לא היה מצליח להוציא תוכנית התאבדותו לפועל בדרך המקורית שתכנן.
הבנתם את המקרה? עד כאן. הבנו את המקרה? בסדר, תמשיכי.
במקרים רגילים, המשיך דוקטור מילס בסיפורו, אדם שבוחר להתאבד ובסופו של דבר מצליח, גם אם לא מבחינת טכנית בדרך המקורית בה בחר, עדיין יוגדר כמתאבד. העובדה שמר אופוס נורא בדרכו אל מוות בטוח, למרות שקרו לוודאי שלא היה נהרג בגלל רשת הביטחון, גרמה לחוקר הרפואי לסבור שלפניו מקרה רצח. הדירה בקומה תשיעית ממנה נורתה אותה יריעה הייתה מאוכלסת על ידי זוג מבוגר. הם היו בעיצומו של ויכוח נוקב, והבעל איים על אשתו ברובי הצייד. הגבר היה כל כך נרגז, כאשר הוא משך בהדק הרובה, שהוא פספס לה את אשתו לחלוטין. וכדורי קליע רובי הצייד עשו את דרכם החוצה מבעד לחלון הדירה ופגעו במר אופוס. כאשר אחד מנסה להרוג את אובייקט א', אבל הורג את אובייקט ב' תוך כדי ניסיון הרצח, אותו אחד אשם ברציחתו של אובייקט ב'. כאשר אומתו עם האשמה ברצח, שני בני הזוג היו יקשים את טענתם, שלא ידעו שרובי הצייד היה טעון. אבל הוסיף ואמר שזה לא מנהג ארוך ימים לאיים על אשתו ברובי הצייד הלא טעון, לא הייתה לו כל כוונה להרוג את אשתו. זוג מקסים. עקב כך, מותו של מר אופוס נראה כתוצאה של תאונה, בהנחה שרובי הצייד נטען בטעות. המשך החקירה העלה עד שטען שראה את בנם של בני הזוג טוען את רובי הצייד כ6 שבועות לפני התאונה הקטנית. מתברר שהאישה המבוגרת הפסיקה את התמיכה הכספית לבנה והבן שידע על נטייתו של אביו לאיים על אמו ברובה, טען את הרובה תוך ציפייה שאביו ירה באמו ויהרגה. כעת המקרה הינו שוב רצח, הפעם האשם ובנם של הזוג. כעת מגיע הטוויסט בעליה. חקירה נוספת לתוך הנושא, גידה שבנם של בני הזוג הינו אחד, רונלד אופוס. הוא נעשה כל תסכל ומדוקר מכישלון תוכניתו לגרור למותה של אמו, עד שהחליט להתאבד בקפיצה מבניין בין 10 קומות ו-23 למרץ, רק על מנת להיירות בדרכו למטה, בעת שחלף ליד הקומה התשיעית על ידי רובי צייד. הבן בעצם רצח את אמו, כך שהחוקר
את עצמו.
רצח את עצמו. כך שהחוקר הרפואי החליט לסגור את התיק כמקרה התאבדות בסופו של דבר. הסיפור הוא אמיתי. זאת אומרת, דוקטור דון הרפר מילס באמת סיפר אותו. אבל האירועים שעליהם מסופר בסיפור הוא מוצא. דוקטור דון הרפר מילס חיבר את הסיפור הזה כחלק מנאום שהוא נעשה בכינוס מקצועי ומאז הוא מתגלגל.
אוקיי, אז זה הסיפור. קודם כל, לא יודע אם שמעתם על הסיפור הזה או לא שמעתם, זה לא סיפור אמיתי. זה לא סיפור אמיתי, מישהו באמת מציע את זה. אבל כאשר אני שמעתי על סיפור הזה, אני חשבתי שדרך יכולה, זה דווקא יכול לעזור לנו עם הסוגיה שלנו. נו, מה אני חושב? קודם כל, זה היה מעניין? או רק משעשע? ככה משעשע אצלכם, בסדר. סיפור קשה. נו, אז איך זה עוזר לנו בכלל? אז אני אסביר לכם, אבל גם ממש יש גמרא כזו. ממש יש גמרא. אולי דוקטור מילס הזה למד דף יומי, לא יודע. אבל ממש יש גמרא שמאוד דומה למקרה הזה.
בזה שהוא
התאין
את הרופא?
לא. בזה שבואו נגיד שאני לוקח איזשהו כלי. דבר שיש ערך, נגיד עכשיו, 10,000 שקל. ואני זורק את זה למטה. ולפני שזה מגיע למטה, מישהו שובר את זה בדרך למטה. אז אם הוא שבר משהו ששווה 10,000 שקל, או הוא שבר משהו שאין ערך, בגלל שהוא שבר משהו שזה בדרך לפי כוח המשיכה, אז בעוד מעט זה לא יהיה שום ערך. אז זאת אומרת, הבן אדם השני, מה הוא עשה? מה את המעשה שלו? אני יכול לא עלינו להגיד עוד דוגמה. מישהו לוקח בן אדם וזורק אותו מלמעלה, ואז מישהו אחר יורה לו או ידקר בו. זה ממש, כל מילה שאני אומר עכשיו, זה שאלה בגמרא. וזה דיון בין הראשונים, ודיון בין האחרונים, וזה לדעתי מאוד מאוד מעניין. אני אראה לכם קצת מן הסוגיה, שאתם לא תחשבו שאני ממש ממציא כל דבר שאני אומר פה. מקור 16, ואמר רב, זורק כלי מראש הגג, ובור אחיו ושבור במקל. נו, מה אומר? פטור. מה איתה? מנה תביר את עבר. הוא שבר כלי שבור. למה זה שבור? בגלל שכלי, זאת אומרת, בואו נגיד ככה. אם אני רוצה למכור לכם את הכלי הזה, שזה נופל עכשיו, בין קומה 10 לבין קומה 9, אני אומר, אתה שואל, כמה אתה רוצה? אני אומר, זה שווה 10,000. ומה תגיד לו? סליחה, כלי שזה בדרך למטה, לא שווה 10,000. אז מה הוא שבר? הוא שבר כלי ששווה 10,000, הוא שבר כלי שאין ערך בכלל. אז פה, אגב, זה מחלוקת פה בגמרא גם כן. ואמר רבא, זורק כלי מראש הגג, והיו תחתיו קרים וקסתות. שוב אני אומר, זה ממש מה שקרה עם הסיפור של רעון. אבל מה, מישהו זרק את זה, אבל למטה יש איזשהו דבר שזה לא היה שבור. ברך וסלקן, או קודם וסלקן פטור. מה הייתה? ובאינדי דשארי פסוקי פסיקה גירי. זאת אומרת, כשהוא זרק את זה, זה עדיין היה צריך לשבור. אבל בלי להיכנס לכל השאלות פה, מה שרציתי לראות, שממש זה נמצא פה. אחרי זה, המקרה היום ונורא, אמר רבא, זה רק תינוק בראש הגג, הוא בא רכב וקיבלו בסייף. זאת אומרת, הוא הרג אותו, בגלל, עוד פעם, מי הרג אותו? הראשון הרג אותו, השני הרג אותו. אגב, בשולחן ערוך, חושן משפט, הזורק כלי מראש הגג, ואין תחתיהם קרים וקסתות, ובודם באוויר בר חד ושברם במקל, הזורק חייב ומשבר פטור, תחשבינן לי כשבור משעה שזרקו. אז אני מקווה שכבר הבנתם עכשיו, שכל מה שהיה, כל פרט שם בסיפור הזה, זה כבר נמצא בגמרא, ובגלל זה גם כן אני אהבתי את זה הרבה יותר. במקור 18 זה הרמב"ן, ורבן זה נקרא מלחמת השם. הריף כתב את הריף, הבעל המאור כתב פירוש שהוא תקף את הריף, והרמב"ן רצה להגן על הריף, והוא קורא את הספר הזה מלחמת השם. אז פה יש את הדיון שלו. הוא אפילו רוצה להגיד שעניין של התינוק זה בדיוק אותו מקרה של הכלי. ועל זה, פה יש לנו שיעורים של רב סולובייצ'יק על בבא קמא, אז אפשר לראות שהוא נכנס עמוק לסוגיה הזו. יש לכם את כל המקורות פה בין הסמסטרים, אפשר לשבת ולומד כל הזמן את כל הסוגיה הזו. שוב אני אומר, אני חושב שהסוגיה הזו זה מרתק, וישיב רמב"ן מלחמת השם, שריף פסק וכל זה, ואני רק רוצה ממש לדלג לקראת הסוף פה. בנוגע לקשה השנייה של הרמב"ן, נראה שרשי ובעל המאור הבחינו בין חיוב מזיק לבין רציחה. אז לגבי מזיק, מה אני אומר? האם הכלי הזה היה שווי או לא היה שווי. אז כלי שבדרך למטה אין שווי. אז זאת אומרת, וככה זה נפסק להלכה, מישהו שבר את הדבר שזה כבר בדרך למטה, הוא שבר משהו, כבר שבור. בנזיקין ייתכן שבתר מעיקר האזלין, וזורק מתחייב מחמד הזריקה. סליחה, אחרי זה. מאידך מצד השני, בנוגע לרציחה, לכולי אלמה, הראשון פטור כל זמן שהתינוק חי במציאות. כי אף על פי שזרקו, הרי התינוק כחי לכל דיני התורה. אז הוא עדיין חי, כגון ליבום או לערכין וכל מיני דברים, הוא עדיין נחשב כחי. ומשם הכי, ורציחה לכולי אלמה, לא אזלין לבתר מעיקר, אלא לבתר לבסוף. לגבי רצח, אנחנו לא מסתכלים על מי שעשה את המעשה הראשון, אלא בסוף. הרצח הזה שהרג את התינוק במציאות ולבסוף, והוא מתחייב רציחה ולא זרק. ואין לדמות את רציחה לנזק. זה לא אותו דבר. אבל, ושיטת הרמב"ן, שהתינוק נחשב כמת משעת הזריקה, תמוה מאוד וצריך עין גדול בזה. אז מה שרציתי לראות, שלמרות שאתם יכולים להרגיש שרב סולובייצ'יק מאוד הגיע לצד אחד פה של המחלוקת, והוא חושב מה הסיבה שאני פטור כשאני שובר משהו שכבר נשבר, בגלל שאין ערך לזה. אבל לחיים תמיד יש ערך. אז זאת אומרת, הבן אדם השני, הוא הרג מישהו עדיין חי. אגב, יכול להיות שזה מאוד דומה להרוג את הגוסס. יש בן אדם גוסס, הוא עדיין בחיים, מישהו רג אותו, הוא גוסס. אבל עכשיו אני רוצה לחזור למקשר שכנין המטרדיה. האם הוא היה מתיר למישהו אחר להרבות בהשלהבות? או דווקא בן אדם הזה, זאת אומרת, הבן אדם הזה, שכבר שרף אותו, ועוד מעט הוא ימות, הוא כבר חייב על הרצח הזה, בגלל שהוא עשה מעשה רצח. מישהו אחר היה חייב, למה? בגלל בסופו של דבר מישהו אחר היה הורג את הגוסס, הורג את בן אדם לקראת המוות. אבל אותו בן אדם, האם אפשר להיות חייב להרוג אותו בן אדם פעמיים? ועכשיו אתם רואים למה אני חושב על המקרה של ריינולד אופוס. זאת אומרת, הוא הרג את עצמו פעמיים, למרות שזה לא נכון. הוא הרג את עצמו בגלל שהוא קפץ מהגג, והוא הרג את עצמו בגלל שהוא גרם למצב שמישהו ירה בו. אבל עוד פעם, זה אותו בן אדם, מה היה המסקנה? המסקנה שלמרות שהיה הרצח, אז פה הרצח באמת, בעצם היה פה התאבדות. שוב, אני לא חושב שיש נפקא מינה גדול במקרה הזו. באמת, הרופא הזה, דוקטור מילס, הוא רצה להראות שאי אפשר להבין מציאות בלי להבין את הרקע של המציאות. זאת אומרת, אפשר לראות את כל הממצאים שם, וזה לא אומר לנו מה באמת קרה. צריכים לחקור ולהבין את כל הרקע של דבר, ואי אפשר סתם להסתכל בגופה, ולחשוב שאתם יודעים ומינים את כל מה שקרה פה. וזו הייתה הסיבה שהוא מציע את הסיפור הזה. אבל בכל זאת...
אז שאלה, אבל על החנין המנטליום. כאילו, כן. לא כזה אכפת לי האם הוא יהיה חייב פעמיים ברצח או לא. אכפת לי עצם זה שעדיין, גם אם היה סיכוי קטן לחיות,
הוא חיסל את הסיכוי הזה. אז זהו, בדיוק. אני חושב שלא היה לו סיכוי לחיות. אז שוב, אני מנסה להבין את הפסיקה שלו. נראה לי שהוא הבין, אין לו סיכוי לחיות. הוא בעצמו היה אסור לעשות את זה. אני לא יכול לקחת חיים של עצמי. מישהו אחר, הוא היה אוסר לעשות את זה. אבל העובדה שהוא התיר את זה לתליין הזה לעשות זה, בגלל הבן אדם הזה כבר חייב ברצח, ואי אפשר להיות חייב פעמיים על רצח של אותו בן אדם. אז אני חשבתי שאולי זה הפתרון של הגמרא הזו, ואני מקווה שזה היה מקרה ראוי ושנזכר בראש שלנו של כל הלימוד של הסמסטר. קודם כל, אני רוצה להגיד כמה דברים. שנהניתי ללמד, למרות שזה דבר מגוחך פה לדבר מול המצלמה, ורוב האנשים, אני לא רואים אותם בכלל, בסדר, עוד אחד, לא רואים בכלל. וזה, אני נהניתי מזה. אסור להגיד לראשי המדרשה שנהניתי מזה, שאני אגלה לכם סוד, שאולי חלק יודעים את הסוד, לא יודעים את הסוד, אני לא מקבל מסכורת על זה. הם אמרו לי, נו, אתה כבר נמצא, אולי תלמד עוד קורס, ולא יודע למה אני אמרתי בסדר, אבל יש גמרא שהם נותנים מתנה למישהו, לפחות שהם יודעים שקיבלו מתנה. מצד אחד אתם יכולים להגיד, נו, עכשיו אנחנו מבינים, השור היה על הפנים, והיה בדיוק מה שהוא קיבל, זה היה השווי של, של העניינים. אבל מצד השני, יכול להיות שאולי נהניתם קצת, יש כל כך הרבה דברים והרבה סוגיות שאני רוצה להמשיך לסמסטר הבא, אבל בכל זאת אני מקווה שאולי היה לימוד של הלכה בצורה קצת אחרת של דרך כלל אנחנו יושבים ולומדים, ואולי זה פתח איזושהי חשיבה או איזשהו עולם של מחשבה, איזשהו עולם של מחשבה של ההלכה, ויכול להיות שאנחנו לא יודעים את כל התשובות לכל הדברים, אבל לפחות לפעמים את עצם הלימוד כדי להבין את הסוגיות, זה יכול להיות לימוד שממש אפשר להנות מאותו לימוד. שאלות?
ותודה רבה.
לא דבר.
השכלנו מאוד.
טוב. אז נמשיך.
אני רוצה להגיד ברשותך, שהיה באמת, באמת מרתק, ואני רוצה, כאילו, אני יכולה להגיד על עצמי שאני אף פעם לא למדתי הלכה ככה. כאילו, אמרתי לך את זה, כבר נראה לי באחד השיעורים, אבל מה שבאמת כל כך היה לי מיוחד, זה שאתה כל כך בקיא, וכל כך גם מלא, גם באהבה לתורה, ומצד שני גם לא חוסך ביקורת. וזה איכשהו משתלב ביחד בצורה כאילו כל כך, לא יודע, שלא מתפשרת על האמת, וזה היה בשבילי מאוד מאוד מיוחד, וגם הרקע תמיד של הדברים, שאתה כל כך בקי גם, כמו שאמרת עכשיו, שצריך כאילו את הסיפור וגם את הרקע שלו, תמיד היה גם את הרקע, וזה הפך את זה לחי, זה הפך את זה לאמיתי, לא לאיזשהו ספר נדח כזה שפותחים אותו והוא מעלה אבק, ובאמת למדתי המון, כאילו מעבר למסקנות, מהצורת למידה, מהצורת חשיבה, ו... באמת תודה בשם כולנו,
נראה לי. כן, ממש. תודה.
אני
בכל זאת חושב שאילו זה היה חי ביחד בכיתה אחת, שזה הלימוד היה פי עשר יותר חי ותוסס ואמיתי, וזה ממש מעשה שטן פה, יהיה באמת ממש קשה ללמוד בצורה כזו, אבל בסדר.
מותר להגיד שאהבתי מאוד את הסיפורים על הרב סבבייצ'יק?
בוודאי, אפשר להגיד. טוב.
אומרים שמסיפורי צדיקים לומדים הרבה.
אני אמרתי שכל פעם, אם רב קם, אומר או בדיחה או סיפור, זה מה שזוכרים. כשאומר הלכה, לא זוכרים כלום. זאת אומרת, אני יודע את זה. אז גם רונלד אופס, אולי מישהו עכשיו, לא יודע, בליל שבת, תדפיסו את זה, ויגיד את זה בשולחן על המקרה הזה. זה פשוט, זה מעניין, אבל לדעתי זה יותר מעניין, לראות שזה ממש סוגיה בבבא קמא, לראות את כל ספק, כל דבר פה, זה נמצא שם בבבא קמא, אז אני באמת חושש לדוקטור מילס הזה, שלמד דף יומי, וכך הגיע לזה. אבל
בינתון חשב שדרך סיפורים הוא יותר קל ללמוד.
נכון, אבל הוא רק עשה את זה אחרי שהוא כבר הגיע למסקנה שהוא לא המשיח. כל הזמן שהוא חשב משיח הוא לא סיפר סיפורים. טוב, בסדר. טוב, תודה.
זה שמתוכנן להיות פרונטלי במידה וזה יתאפשר.
להתראות.
בהצלחה לכל הבנות שנבחנות מעכשיו עד סוף הלימודים.
תודה.
תודה רבה.